היום נלמד דין כלי ראשון. כדי להבהיר, קודם כל רק נעשה סדר כללי. יש לכם גם בתרשים לפניכם. כלי ראשון הוא הכלי שעומד על האש. זה יכול להיות מיחם, זה יכול להיות סיר שעומד על הפלטה. זה כלי ראשון. אם אדם לוקח מהמיחם ומוזג למשל מים לתוך כוס, הכוס היא כלי שני. אם הוא לוקח מהכוס, מעביר לעוד כוס, הכוס השנייה היא כלי שלישי. כלומר, למעשה צריך שתי כוסות כדי ליצור כלי שלישי. המיחם הוא כלי ראשון, הכוס תהיה כלי שני, כוס שנייה כלי שלישי. אם אדם לוקח מהמיחם ומערה על משהו שבתוך כוס, בתוך כוס אתה שם שקית תה לא מבושלת, אתה לוקח מהמיחם ואתה שופך מים על השקית, זה עירוי כלי ראשון. אם אתה שם קודם כל את המים בכוס, ורק אחרי זה אתה שם את השקית תה בפנים, זה כלי שני. כי שמת את השקית בתוך כלי שני, קודם כל מזג את המים מהכלי הראשון אל הכוס, איזה שמת את השקית בפנים, אז שמת בכלי שני. אבל אם תשים את השקית בתוך כוס ריקה, ואז תערה מים מהדוד על השקית, זה נקרא עירוי כלי ראשון, כי המים פגעו ישירות מהדוד לשקית התה. אז זה קודם כל רק, זה רק כדי לעשות קצת סדר בדברים. הנושא שלנו, כלי ראשון, כמו שאנחנו נראה עכשיו, הוא למעשה כל דבר שנמצא ישירות על האש. פלטה נחשבת כאש, כי הגופים החשמליים שם הם רותחים, הם אדומים, שורפים, לא משנה החוט החשמלי. אז אם הפלטה נחשבת כאש, כל מה שמחובר אליה נחשב כאש ונחשב לכלי ראשון. אותו דבר גם בדוד מים, למרות שהוא לא על האש, יש בתוכו גופים חשמליים שהם רותחים, הוא נחשב ככלי ראשון. אז דוד מיחם מים נחשב ככלי ראשון, סיר על הפלטה הוא כלי ראשון על האש, זה כלי ראשון שעומד על האש, כי הפלטה נחשבת לאש, וכלי ראשון הגדרתו דבר שנמצא על האש. זה קודם כל ההגדרה הראשונה. עכשיו
לא הבנתי למה אם אתה שופך ישר לטיון זה כלי ראשון, למה האוויר לא הופך את זה לכלי
ראשון? אם אתה שופך מהדוד על טיון זה לא כלי ראשון, זה עירוי כלי ראשון. זה לא כלי שני, זה גם לא כלי ראשון, זה באמצע. זה אומנם עבר דרך האוויר, אבל זה עירוי כלי ראשון. אם אתה מכניס לתוך הסיר, יש לך סיר על האש. אתה מכניס לתוכו, זה כלי ראשון. שפכת ממנו, זה עירוי כלי ראשון. עירוי זה משהו באמצע, עכשיו צריך לדבר עליו, נדבר על עירוי בעזרת השם מה דינו, אבל זה משהו באמצע, זה לא כלי ראשון וזה לא כלי שני. אנחנו עכשיו מדברים על כלי ראשון, זאת אומרת, עכשיו יש סיר על האש ואתה רוצה להוסיף לתוכו תבלינים. תבלינים זה דוגמה של דבר לא מבושל. אם מדובר על דברים מבושלים אז הנושא הוא אחר קצת. אנחנו עכשיו מנסים לדבר על השאלה בצורה טהורה. כלי ראשון עומד על האש ואתה רוצה לשים בתוכו משהו לא מבושל כמו תבלינים, פפריקה, פלפל, שזה דבר לא מבושל. הדבר הזה, זה ברור שהוא איסור תורה. זה ברור, הכלי עומד על האש, הכלי הוא כלי ראשון, זה בישול קלאסי. כשהתורה מדברת על בישול, על זה היא מדברת. כי בישול הוא לא באש ישירות רק, זה לא שאתה שורף באש. דבר שעומד על האש, שמת בתוכו, זה נקרא בישול דאורייתא. עכשיו השאלה שלנו היא, מה קורה כשהורדת את הסיר מהאש? כלומר, זה כלי ראשון, אבל הוא לא עומד על האש, הוא הוסר מן האש. זה הדבר שאנחנו נברר כעת. המשנה בשבת המדחת המודבט אומרת, אין נותנים ביצה בצד המיחם, בשביל שתתגלגל. אסור לתת ביצה בצד המיחה בשביל שתתגלגל. מה זה מתתגלגל? אומר רשי, בשביל שתתגלגל, שתצלה קצת, תגלגלת. שבארנו ביצה קשה, אתה עושה ככה, זה מתגלגל. ביצה רכה, ביצה לא מבושלת, לא מתגלגלת. מי שלא ניסה את זה אף פעם, שינסה את זה בבית פעם הבא שהוא יהיה. ביצה קשה מתגלגלת, כמו סביבון. ביצה רכה לא יכולה להתגלגל. היא מסתובבת טיפה, היא לא מתגלגלת. אז אומר רשי, לכן זה נקרא תתגלגל, כדי שתתבשל הביצה. שואלת הגמרא, גלגל מהי? מה קורה אם הוא שם ביצה בצד המיחם, והביצה התגלגלה, התחממה, התבשלה? אמר רב יוסף, גלגל חייב חטאת. אז אם הוא שם ביצה ליד המיחם והגיע לבישול, חייב חטאת, יש כאן איסור דאורייתא. שאלה היא, מה החידוש? יש כאן סיר, עומד על האש, אתה מצמיד אליו ביצה, זה כמו ששמת את הביצה על האש, צמדת אותה לסיר שעומד על האש. ברור שאתה חייב מדאורייתא, כלומר זה בישול רגיל, מה זה משנה אם הביצה נמצאת בתוך הסיר או צמודה לסיר מבחוץ? זה ברור שזה בישול דאורייתא. הרמב"ם מסביר בפירוש המשניות שלא מדובר בסיר שעומד על האש. אומר הרמב"ם, מיחם שם הכלי שמחממים בו מים, ועושים אותו על הרוב מנחושת או ברזל, ונשאר חם זמן רב אחרי הורדתו מעל האש. ופירוש תתגלגל, תתערב, ועניינו תתבשל מקצת בישולה. תתגלגל, הוא מסביר קצת שונה מרש"י, שתתגלגל הכוונה שהנוזל הפנימי מתערבב בפנים. זה נקרא תתגלגל, אבל זה לא משנה. העיקרון הוא שמדובר על דבר מבושל. זה העיקרון שעולה גם מרש"י, גם הרמב"ם. אז זה לא משנה. אבל הרמב"ם אומר שמדובר על סיר שהוסר מן האש. נשאר חם זמן רב אחרי הורדתו. לפי הדברים האלה, עולה שגם אם הורדת מהאש, גם אם לקחת סיר והורדת אותו מן האש, עדיין יש לו דין של כלי ראשון שמבשל מן התורה. גלגל חייב חטאת. סיר שהורד מן האש, מרק, הורדת מהאש, שמת בתוכו תבלינים, זה עדיין איסור דאורייתא. כך עולה כאן מדברי הרמב״ם. יש אומנם גם הסברים אחרים פה בסוגיה, לא ניכנס לזה, אבל ההסבר של הרמב״ם הסביר עוד ראשונים, הריטב"א ועוד ראשונים, וזה מה שעולה מפשטות הסוגיה כאן, שסיר שהורד מן האש ויש בו איסור דאורייתא. הדבר הזה עולה גם מהסוגיה. ברור שכדי שהדבר יהיה איסור דאורייתא, צריך שזה יגיע ליד סולדת. אם זה לא יגיע ליד סולדת, אז ברור שאין איסור. זה מה שביארנו בשיעורים, השיעור הראשון על בישול, שההגדרה הראשונה קודם כל, שהתפשיל מגיע ליד סולדת, ל-45 מעלות. אם הוא לא שומר על חום ולא יגיע ליד סולדת, אם הוא לא יביא את הביצה לבישול, אז ברור שלא יהיה כאן איסור דאורייתא. אז מדובר על דבר שיש בו חום של יד סולדת ושהוא יכול לבשל. המשנה ושבת, מבית עמוד א', מבית עמוד ב', המקור הבא כאן, מדברת על האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין. האילפס והקדרה שהעבירן מרותחין, כלומר יש פה סיר, אילפס, שהורדת אותו מהאש, שהעבירן מרותחין, לא ייתן לתוכו תבלין. אסור לתת תבלין בתוך הסיר הזה, זה כלי ראשון. אבל נותנו לתוך הקערה, לתוך התמחוי, לכלי שני מותר. אם הורדת את הסיר מהאש, אסור לך לשים לתוכו תבלין, כלי ראשון. אבל אתה יכול לשפוך את הסיר לתוך קערה, ואז עושים בקערה, כי אז שמת בתוך כלי שני. אז מבואר כאן שאסור לשים בכלי ראשון, לא כתוב בדיוק דאורייתא דרבנן, אבל כתוב שאסור לשים. עכשיו המשנה כאן ממשיכה, רבי יהודה אומר, לכל הוא נותן חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. כלומר, לכאורה רבי יהודה אומר שמותר לתת תבלין אפילו בכלי ראשון. כך לכאורה דברי רבי יהודה, שרבי יהודה מקל שאפילו בכלי ראשון מותר לשים. אז מצאנו דעה בין התנאים שלכאורה אומרת שמותר לשים דבר לא מבושל בכלי ראשון שעומד על האש. לא עומד על האש, שהורדת אותו מהאש, אבירן מרותחים. כלי ראשון שעומד על האש, ודאי שעשו. הורדת אותו מן האש, לכאורה דעת רבי יהודה שמותר לשים בתוכו תבלין. הדבר הזה לא ברור לגמרי, ובגמרה יש מחלוקת. האם זאת כוונת רבי יהודה, ורבי יהודה בא להקל, או רבי יהודה בא להחמיר, לא ניכנס עכשיו לסוגיית הגמרה, אבל יש אפשרות לכאורה בגמרה, ומסקנת הגמרה היא שרבי יהודה מדבר לכולה. שההסבר שאמרתי עכשיו הוא ההסבר הנכון. הגמרה מתלבטת, אבל שלפי רבי יהודה מותר לשים תבלין אפילו בכלי ראשון שהוסר מן האש, ולפי זה יש לנו דעה של תנאים שמותר לשים דבר בכלי ראשון שהוסר מן האש. לא רק שלא איסור דורייתא, אפילו לא איסור דרבנן, שמותר לכתחילה. בעלי התוספות התקשו לקבל שיש דעה כזאת, ובעלי התוספות אומרים, לכל גדרות רותחות ונותן, נראה דדווקא ותבלין פליג. אבל בשאר דברים עודד כלי ראשון מבשל אף ושעבירו מעל האור. התוספות אומרים, דווקא תבלין הוא משהו מיוחד, כנראה שרבי יהודה הבין שתבלין לא יכול להתבשל משום מה, רק בתבלין הוא יתיר לשים בכלי ראשון. אבל בדרך כלל, גם רבי יהודה מסכים שאסור לשים דברים בכלי ראשון, אל תחשוב שיש מישהו שמתיר לשים דברים בכלי ראשון. אז אם כך, יש אפשרות להבין בגמרא, במשנה ובגמרא, שרבי יהודה מתיר בכלי ראשון לשים דברים לא מבושלים, אם עברת את הכלי, אם הורדת את הכלי מהאש. התוספות לא חושבים כך, והם חושבים שכולם מסכימים שאסור לשים דברים בכלי ראשון, ויהודה יקל רק בתבלין, וגם בזה אין הלכה כמותו. בואו נעבור לעמוד הבא. מהירושלמי נראה אחרת. בניגוד לבבלי, שראינו שפשטות הבבלי, שיש איסור דאורייתא לשים דברים בכלי ראשון שהוא שר מן האש, כמו שראינו בסוגיית ביצה בצד מיחם, הירושלמי אומר, אסור הרחק לכלי ראשון, ולא אסור הרחק לכלי שני. כלומר, כלי ראשון שהוסר מן האש, עשו הרחקה ואמרו שאסור לשים בו דברים, מדרבנן, שמה תטעה ותשים בכלי ראשון. אבל כלי ראשון שהוסר מן האש, לפי הירושלמי, יש בו רק איסור דרבנן ולא איסור דאורייתא. אז בניגוד לבבלי שראינו שיש איסור דאורייתא, פשטות הירושלמי שיש רק איסור דרבנן, כל כלי ראשון זה הרחקה. כלי ראשון שהוסר מן האש זה הרחקה, שלא תשים בטעות, וכלי ראשון על האש. אבל כלי ראשון הוא רק הרחקה. הדבר הזה עולה גם ממקום אחר בירושלמי. ירושלמי, פרק ג' הלכה ה', איזהו תבשיל ברור, מה נקרא בישול דאורייתא, כל שהאור מהלך תחתיו. כלומר, רק כאשר יש אש מתחת לסיר, זה איסור דאורייתא. אבל אם הורדת את הסיר מהאש, כבר אין כאן איסור דאורייתא. ואם כך, פשטות הירושלמי בשני המקומות האלה, שסיר שירד מן האש, אין בו יותר איסור דאורייתא. הדבר הזה, למרות שהוא פשט הירושלמי, הגרה מעין בפירוש הזה, והגרה הסביר אחרת, אולי גרס אחרת בירושלמי. כך כותב הגרא בביאור הגרא ביורדיה בסימן קופי, אומר הגרא, ואף על פי שבירושלמי הנ"ל אמרו כל שהאור מהלך תחתיו, רצונו לומר בכלי שהיה האור מהלך תחתיו. אומר הגרא, זה לא כלי שהאש תחתיו. מתי יש איסור דאורייתא? בכלי שהייתה האש תחתיו. כלומר, כלי שהורדת אותו מהאש, עדיין יש בו איסור דאורייתא, בגלל שהייתה האש תחתיו קודם. ההגדרה הזאת לפי הגרא אומרת, איסור דאורייתא קיים בכל דבר שהיה פעם על האש. בין אם זה על האש עכשיו, בין אם זה הוסר מן האש, כל דבר שהיה פעם על האש, יש בו איסור דאורייתא, ולפי זה גם כלי ראשון שהוסר מן האש, יהיה בו איסור דאורייתא. אם אני מסכם בינתיים, פשטות הבבלי, שכלי ראשון שהוסר מן האש, יש בו איסור דאורייתא. פשטות הירושלמי, שכלי ראשון שהוא שר מן האש, שיש בו רק איסור דרבנן. הגרה לקח את הירושלמי אל הבבלי, וטען שגם לפי הירושלמי, כלי ראשון שהוא שר מן האש, עדיין יהיה בו איסור דאורייתא. להלכה, יש ראשונים שחשבו להקל, זאת שיטת הרמב"ן, שכלי ראשון שהוא שר מן האש, אין בו איסור דאורייתא, אבל הרן והרבה ראשונים הבינו שכלי ראשון שהוא שר מן האש, יש בו איסור דאורייתא, וכך הכריע השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, ש"י"ח סעיף ט', כלי ראשון, אפילו לאחר שהעבירו מעל האש, מבשל כל זמן שהיד סולדת בו. אם כך, נפסק להלכה שכלי ראשון גם כשהוא שר מן האש, יש בו איסור דאורייתא. הדבר הזה אומר שאם אתם מורידים מרק מהאש, אפילו שזה לא על האש, ופתאום מישהו רואה חסרים תבלינים, אם הוא יוסיף עכשיו פפריקה, פלפל, המרק, הדבר הזה הוא איסור דאורייתא. צריך מאוד להיזהר. כלי ראשון שהוא שר מן האש, אנחנו פוסקים שיש בו איסור דאורייתא. הדבר הזה יש לו השלכות לעוד דברים, כי כל מיני מקרים של ספקות. בכלי ראשון אנחנו נחמיר תמיד, כי זה חשש דאורייתא, אפילו אם הוא שר מן האש. אנחנו נדבר על זה, ואת השם, ונראה עוד השלכות לדברים האלה, ונראה עוד השלכות מעשיות, לא היום, בשיעורים אחרים. אבל צריך לדעת, כלי ראשון אנחנו מגדירים אותו כדאורייתא, גם אם הוא על האש, גם אם הוא שר מן האש, ולכן גם בספקות אנחנו נחמיר בו, כי ספק דאורייתא לחומרה, וכמו שנראה, יהיו לזה השלכות לכל מיני דברים נוספים, גם של עירוי כלי ראשון וכו'. מה קורה אם כלי ראשון הוא שר מן האש, הורד את המרק מהאש, אבל כבר עבר זמן, ועכשיו זה פחות מיד סולדת. האם יש בעיה בדבר הזה כשהוא פחות מיד סולדת? איסור דאורייתא בטוח שאין, כי פחות מיד סולדת זה לא יכול לבשל. האם מדרבנן מותר לשים בכלי הזה? זה כבר לא על האש, וזה כבר לא יד סולדת. האם מותר לשים בכלי הזה או אסור? הירושלמי אומר, מה בין כלי ראשון, מה בין כלי שני? אמר רבי יוסי, כאן היד שולטת, וכאן אין היד שולטת. מה זה יד שולטת? המערשל, כאן במקור י' א', מבין שזה פחות או יותר מילה נרדפת ליד סולדת. אז בואו נקרא את זה לפי המערשל. מה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני? אמר רבי יוסי, כאן היד סולדת, בכלי ראשון, כאן אין היד סולדת. אמר רבי יונה, כאן וכאן אין היד סולדת, אלא עשו הרחק לכלי ראשון ולא עשו הרחק לכלי שני. לפי קריאת המערשל, יוצא שכלי ראשון, גם אם היד לא סולדת בו, יש הרחקה. אסור לשים בכלי שני, גם אם היד לא סולד, בכלי ראשון, גם אם היד לא סולדת בו, שלא בטעות, בטעות תבוא לשים בכלי ראשון, שהיד סולדת בו, בכלי ראשון על האש. לפי קריאת המערשל, כלי ראשון, למרות שהיד לא סולדת בו, למרות שהוא פחות מ-45 מעלות, יש גזירה דרבנן שאסור לשים דברים בתוכו. אבל השח במקור י"ב חלק על המערשל. השח אומר, לא ירדתי לסוף דעתו. למה? וירושלמי איתה דאסור הרחקה לכלי ראשון שאין היד שולטת בו, והיינו להיד שליטה בו, דהיינו היד סולדת בו. אומר המערשל, זה בדיוק הפוך. כאן היד שולטת, הכוונה, היד לא סולדת, אלא שולטת. היא יכולה להישאר בפנים, והיא שולטת במים, היא לא בורחת. כלומר, כלי ראשון מדבר על דבר שהיד סולדת בו. אמר רבי יונה, כאן וכאן, אין היד שולטת בו, כלומר, גם בכלי ראשון, גם בכלי שני, אנחנו מדברים על כלי שהיד סולדת בו. ולמרות שהיד סולדת, כלי שני מותר, כלי ראשון אסור. אבל לפי זה, כל ההרחקה של כלי ראשון היא רק שהיד סולדת. אם היד לא סולדת, לא תהיה בדבר בעיה. כך גם הכרעת המשנה ברורה, שפסק להקל, כאן מקור י' ג', שהיד סולדת בו. אבל אם אין היד סולדת בו, אפילו כלי ראשון, אינו מבשל. ואם לא העבירו מעל האש, אסור לתן לתוכו תבלין. ואפילו דעתו לסלק הקדרה מהר משם, פן ישכח עד שיתבשל. זאת אומרת, אם הורדת את הסיר מהאש, ועכשיו הוא כבר לא יד סולדת, למרות שזה כלי ראשון, מותר לך לשים דברים בתוכו. כך הלכה. אם היד לא סולדת, אין בעיה לשים בתוכו דברים, כי למרות שזה כלי ראשון, זה כבר ירד מהאש, ואין היד סולדת, אין בעיה. אם זה נמצא על האש, ואתה אומר, אני אשים את זה, אבל אני יוציא את זה מהר, אני אשים את זה, אני אשים את זה אוכל, אני רוצה עכשיו לחמן בקבוק של תינוק. אני אשים את זה בסיר על האש, אבל אני יוציא את זה מהר, לפני שזה יגיע ליד צולדת. זה אומר המשנה ברורה שאסור, וזה על פי דברי ראשונים, שלא ניכנס כרגע. אם זה על האש, בכל מקרה אסור. אפילו אם אתם מתכוון להוציא את זה לפני שהיה צולדת. אבל אם זה לא על האש, ואין היה צולדת, אז הדבר מותר. עכשיו יש גם מקום לדון בזה, ויש מחלוקות בזה, אבל לא ניכנס לדבר הזה כרגע. אם אני מסכם את הדברים בקצרה, כלי ראשון שעומד על האש. בדבר הזה ראינו שפשטות הבבלי, שיש בזה איסור דאורייתא, פשטות הירושלמי, שיש בזה איסור דרבנן, הכרעת השולחן ערוך והפוסקים, שיש בזה איסור דאורייתא. בין אם הכלי זה כשהוא עומד על האש, ובין אם הכלי ירד מהאש. כלי ראשון גם על האש, גם שירד מהאש, להלכה אנחנו פוסקים שיש בו איסור דאורייתא, שזה אומר, כמו שאמרנו, צריך להיזהר, וגם בספקות וכו'. אם הכלי ירד מהאש וגם ירד מיד צולדת, וזה למרות שהמהרש"ל החמיר, אנחנו פוסקים להלכה להקל, ובכלי הזה מותר לשים מה שרוצים. אנחנו בעזרת השם בשיעור הבא נעבור לכלי שני. כלי שני ואחר כך כלי שלישי הם כלים יותר מעשיים. כלי ראשון צריך לדעת, לא לטעות על הפלטה, על האש. כלי שני, כלי שלישי, כמו מתחילים לדבר על כל מיני דברים מעשיים והכנתי בשבת וכו'. ננסה לראות את העקרונות של כלי שני וכלי שלישי, ומתוכם ננסה לבנות את המערכת של יסודות בישול מדאורייתא. בסדר, חיביתם? חצר האדום, בסדר.